פשוט ככה עצם הידיעה שאני נכנסת למחלקה של אנסים, פיזית, חטפתי סחרחורת, הסתובבתי ויצאתי, וזה בעצם היה הקטע היחידי. כי כשאני חושבת נניח על, אנחנו מדברים, אני נזכרת בסצנה שישבתי עם איזה אסיר על המיטה שלו, כשהוא ניגן בגיטרה, ואני יושבת עם מישהו שהסוהרת אמרה לי שהוא יושב על רצח. ואני יושבת איתו כאילו על המיטה בדחקות ובשיחה ומסתכלים אחד לשני, ואני בן אדם שמדבר ומסתכל על הפנים ובמרחק אפס, וככה תוך כדי אני מצלמת אותו וכזה, הסיטואציה היא, כן, היא מטורפת.
טוב, אני לגמרי יכול להבין על מה את מדברת. גם אני כשבואי, יחסית לכאורה נורמטיבי, ונכנסתי לכלא ולא הייתי אסיר מן המניין לצורך העניין, איך שאני נראה וכן, זה מפחיד, אתה אומר, אתה הולך לפגוש רוצחים, מה, הוא איך...
זה לא הבעיה שאתה כזה...
מה יקרה אם... הוא החליט לי, זה בן אדם שרצח, אז אולי הוא רצח אותי. זאת אומרת, זה ה-state of mind, זה לא עובד ככה, זה לא. גם בן אדם שאנס, הוא לא יאנוס אותי, ובכלל אין אונסים בבתי סוהר בין גברים בישראל, אבל זה פחות... אבל מה ש... אבל אני מתחבר דווקא לנושא של הצילום. כי בבית סוהר, בכלא אין כלום. עכשיו, אני בן אדם שבא מהחיים עצמם, וכבר היה לי פייסבוק, וטלפון חם, ומצלמה בטלפון, וכבר הכרתי את העולם הזה, וזה נורא קל לנהל היום את הזיכרונות שלך, ואת התמונות שלך, וזה בגוגל, ובכל האפליקציות, ותמונות היום זה חלק מהחיים שלנו, במיוחד שזה נורא קל, ובמשך שנה וחצי, דווקא כשחוויתי את החוויה הכי עוצמתית, זה היה חסר לי. המצלמה, לתעד את זה. ואת אומרת, לא, אני לא מצלם, כן, אני מצלם הרבה דברים, אבל כאילו אני חושב עלייך, היא נכנסת עם מצלמה, וצילמתם אסירי, מה צילמת?
צילמנו ממש הכל, כלומר ממש סצנות, כמובן שכמובן תפסים שמוכנים ומאשרים לנו, כן, הכל היה בישורים כמובן, ממש צילמנו אסירים, צילמנו את האווירה, צילמנו את הקשר בין האסירים לסוהרים, מי שהסתובב איתנו, אז ככה...
רגע, יש לך את הספר הזה?
יום בחיי שבס,
את חייבת. קודם כל, את חייבת להביא אותו.
בוא אני אגלה לך משהו קטן שמעט מאוד אנשים יודעים. על הכריכה של הספר, יש ממש כל הכריכה של הספר, יש עין בתקריב מאוד גדול, שעל העין בעצם יש את הסורגים. צילום נפלא.
שלך.
והעין הזאת היא העין שלי.
העין שלה.
ששם היא בעצם צולמה העין שלי.
זה מה שנקרא
בלוף. זה לא בלוף, זה היה אמיתי.
תראה, אני חייב להגיד לך משהו.
העמידה הזו, האתנחתות רגע חצי שנייה, האתנחתות האלה בחצרות של האסירים, כמו שאמרת, מי שלא ראה, זה לא כמו בסרטים, זה משהו אחר לגמרי. והבומים האלה של הדלתות, זה רע שאני לא אשכח בחיים שלי, ככה שעוברים בין אגפים. אז העמידה על האתנחת הקטנה הזאת בתוך החצר, שהיא למעלה מגודרת, זה מראה לא פשוט.
נכון. יחד עם זאת, אני חייב להגיד לך, ואמרתי לך, באמת ראית וכנראה חווית משהו שאנשים לא ראו ולא חוו, לא קל להיכנס לבית סוהר ולהסתובב ולקבל אישורים לדבר הזה, ועשית את זה בתור צלמת, אבל יש המון דברים שלא יכולת בכלל להבין. זאת אומרת, אל תשכחי שאת הלכת בערב הביתה.
נכון.
מעבר לזה, יש... הבית סוהר הוא מיקרוקוסמוס לעצמו, בכל מה שקשור לכללי התנהגות וכללים חברתיים, ואיך את תופסת אנשים, איך נגיד תופסים אסירים מסוג אחר, רוצחים או אנסים, קבוצות שליטה, סוג של כנופיות, לא שיש כנופיות בכלא בישראל, אלה דברים שאני מדבר עליהם, כאילו אני ממש חי אותם, אותם לא יכולת לחוות. אני יכול להגיד לך, אבל אם אני מתחבר עוד פעם לצילום, היו חסרים שם כל כך הרבה אמצעים, כמו מצלמות למשל. שנה וחצי מהחיים שלי הייתה חסרה לי בזיכרונות צילומיים, לא שאני שכחתי משהו, ואין אינטרנט, ואין אימייל, ואין תקשורת, והכל זה טלפון ציבורי, ואין סמארטפון, ודווקא מתרגלים לזה, זה נחמד, זה כיף הניתוק הזה. אבל יום אחד מצאתי את עצמי יושב בחצר, סגור, סורגים כאלה, וזה גם תקרה כזו מעל, זה יותר מרפסת. שבת, ששבת זה נורא קשה להעביר את הזמן, נורא מבאס, געגועים, וישבתי כזה על הרצפה, היום סגריר, ואני מסתכל כזה, ומתוך העצב שלי בא לי לתעד את הרגע. ואין לי דרך. ובפעם הראשונה בחיים שלי, בגיל, לא יודע מה, 42-3, לקחתי דף ועט או עיפרון, התחלתי לצייר קווים של מה שאני רואה, של הקווים נורא ברורים בכלא, הכל מקובע, מרובע, סגור, ואז הצלחתי להבין איך מציירים נגיד קווי עומק, וכדי לתאר את החוויה, פשוט התחלתי לצייר אותה. אני מודה שלא ציירתי מאז, אבל באותו רגע, רק הדף והעט בניסיון לתעד את הזה, עזרו לי להתמודד עם הקושי, עם הבדידות, עם ה... אני צריך לחפש אותו. אני בטוח אבל שהוא כתוב, שגם הוא מתואר באיזה טקסט, כי הייתי כותב גם הרבה.
אני רוצה לחזור לצילום, כי זה מרתק.
אנחנו פה בגלל צילום.
רגע, שנייה, יש לי עוד שאלה, נכון, אבל יש לי עוד שאלה, אם ככה נכנסים לשאלות, שנייה לפני השאלה הבאה, אם אתה יכול, למרות שזה קשה בשני משפטים, אבל לספר על הרקע, על הרגע הכי... לא אוהבת להגיד קשה, אבל זה כן קשה במקרה הזה, הוא מאתגר שהיה לך בכלא, ועל הרגע הכי טוב שהיה לך, כי בתוך, גם ברגעים קשים ושברונות בחיים שלנו, רק במבט לאחור אפשר לראות שהיו גם כמה רגעים טובים.
אז אני, תתפלי, היו לי הרבה רגעים טובים, אבל נורא התקשיתי לחייך ולצחוק, אוקיי? לא מצאתי את עצמי מצליח לצחוק ולחייך, וזה אחד הדברים היותר קשים שהיו לי, ויש המון סצנות והמון סיטואציות, אתה מפחד מאלימות, ואני יכול להיכנס לסיפורים, זה פשוט יגזול לנו המון זמן, אבל אתה מפחד מאלימות, היו ימים, במיוחד בימים הראשונים של המאסר שלי, שעוד לא כל כך הבנתי את הכללים, ומי נגד מי, ומה קורה, וכל מיני, ופתאום נכנסו לנו לחדר איזה חיפוש מטורף, והפכו לנו את כל החדר, ו... חשבתי שיחשדו שאני הלשנתי, לא שהלשנתי, ומצאו שם כל מיני אמצעי לחימה מאולתרים, וסגרו אותנו לאיזה 48 שעות, והייתי בטוח שהולכים לתקוף אותי, לשפוך עליי מים רותחים, וחרדות, ויש את הרגעים, וזה רגע קשה, שכשהוא עובר אז יש לך איזושהי הקלה, ואת מרגישה יותר טוב, אבל יש רגעים קשים שהם הרבה יותר עמוקים, כמו מדי שבוע בשבוע, להעביר שישי שבת. זה מאוד קשה.
שבמה זה שונה?
במה שונה בכלא
יום שישי מיום?
בואי, כי אין תעסוקה. Okay. גם ככה, אתה צריך, בכלא אתה חייב למצוא לעצמך, אתה לא חייב לעבוד, אבל אני מצאתי המון, חיפשתי רק איך לעבוד, הייתי מורה אסיר וסוג של תומך כזה, במתקן הפסיכיאטרי של השבא, שהוא גם ברמלה, וחיפשתי תעסוקה, שישי שבת אין תעסוקה, וזה מאוד קשה.
Wow.
אבל, קודם כל הפרספקטיבות, ההבנה איפה אתה נמצא, ואיפה אתה יכול להיות, ואיפה אתה היית, ומה יש לך. בניגוד להרבה אנשים, לכמעט לכולם שם שאין להם. יש המון אנשים שם, או כמעט כולם שאין להם כלום בחיים. וזה הרווח הכי גדול, אני הבנתי שיש לי המון דברים בחיים. ולגבי חוויה ממש עוצמתית, אני ממש בקצרה אספר לך, ואז אנחנו נסיים, נעבור לנושא הפוטותרפיה. השתתפתי בפרויקט, אני הייתי סוג של מורה אסיר, סוג של תומך במתקן שהוא בית חולים פסיכיאטרי, זה אסירים מכל הסוגים, אנסים, רוצחים, נרקומנים לשעבר, שהם תחת טיפול תרופתי נפשי, והם צריכים השגחה, והם כן, ואני הייתי מורה שלהם, ובאיזשהו שלב העלו שם איזה פרויקט, תיאטרון, לנסות להביא אותם, אפרופו תרפיה, באמצעות תיאטרון, באמצעות משחק, והחליטו, קיבלו החלטה להביא את החבר'ה האלה שהם פסיכיאטרים, הם לפעמים נראים לחצי מפגרים, אוקיי? באמת תופעות קשות, להצגה. ופנו אליי בתור תומך, מי שעבד איתם בחינוך, ובתור תומך אתה גם צריך לדאוג שהם יקומו בבוקר והתגלחו, אבל שלא יחזיקו אש, או לחלק להם סיגריו, יש פה תופעות, באמת, אפשר לדבר שעות על כל נושא כזה, וכאילו להצטרף אליהם לקבוצה הזאת, כדי לתת להם אנרגיה. ואז איכשהו הגיעו לזה שאני גם מנגן, הביאו לי אורגן. ואני הייתי האורך המוזיקלי, כן, וזה האורך המוזיקלי, וגם עשיתי סוג של פלייבק, לא פלייבק, פסקולה להצגה, עם שירים מוכרים ופחות, ועשו הצגה על סצנות שכל אחד דיבר על החלומות שלו.
וואו, מדהים.
אנשים שיושבים בכלא למאסרי העולם, כולם שם, כל הזה, ואני, גם אני הייתה לי סצנה שדיברתי, ואת הסצנה של אחרים ליוויתי בנגינה. עשינו שלוש הצגות כאלה, כל הצגה, 500 צופים, יום אחד משפחות ואנשים מבחוץ, זה יום שני, עובדים סוציאליים מכל הארץ, ואנשי שבת, ונציבת, כאילו באמת, וזה היה, תקשיבי, את לא מבינה איך הרגשתי, ואיזה כיף היה לראות גם את האנשים האלה.
ברור.
מה הם קיבלו מהדבר הזה?
וואו.
זו הייתה החוויה, כחוויה הכי, אוקיי? הרווחתי עוד המון דברים אחרים מסביב, אבל חוויה זה היה פשוט מדהים.
זה
נפלא. אתה יודע, אני מדבר על זה גם קצת, עכשיו אני נזכר, דיברנו קצת על זוגיות, וזה דורה הייתה, בת זוג שלי באה, אפילו עם ההורים שלה, וזה היה לי, היה מדהים.
וואו,
כן. זה, ואני עברתי סוג של תרפיה גם באמצעות הקבוצת תיאטרון הזאת שאני ליוויתי, הייתי בסוג של תומך לאנשים שהיו זקוקים לה, וגם אני זכיתי, כל התהליך יותר משנה.
וואו.
כן, כן, כן. זה לא פשוט להביא לאיזה רמה מסוימת שאת יכולה להציג, ו... היה לי חסר, וזה, יש לי את המוזיקה, שיר שמאוד חקוק לי שם בזיכרון מהפסקול של הזה, ככה הסתיימה, הסצינה ציום מאוד חזקה. זהו, אבל תקשיבי, בואי, אנחנו באנו לפה בשבילך, אז עוד מעט נדבר, אפרופו התרפיות שאני עברתי, אז נדבר על התרפיות שאת מעבירה אנשים.